سونا بے پاخی مادوریا یا بشوفلا آبا بخمار وانا هي دوريا بفني نمشل كل خسر ملا آتا بريدي يخنا ورخا أجيشنا تكام شدنا تيرا بيخنا ورخا أجيشنا כגן אשר עדנת העם יתקנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו טוב תיגם גורות נעבור עכשיו ונתחיל את שיעור 8 של קורס מספר 9. זה השיעור שמתחיל את הלימודים של הלמרים. וגשם מייקל אוהב להשוות את הלמרים למכונית. הוא אומר, אם אנחנו מסתכלים במכונית, כדי שהמכונית תיסע, צריכים להיות בה כל החלקים, והם צריכים להיות בסדר הנכון. עכשיו, יש חלקים אולי פחות חשובים במכונית. החלונות. אולי אין שמשות בחלונות, היא בכל זאת תיסע. דברים שפחות נחוצים. ויש דברים שבלעדיהם היא לא תיסע. והם חייבים להיות בסדר הנכון. כנגד מה ההשוואה הזאת? כנגד דרכים רוחניות. יש דברים שאם אפילו אחד מהם חסר, הדרך לא תביא אותנו להרה. ויש דברים שהם משניים, שגם אם הם אינם, זה לא פוגע בהכרח בדרך. אז יש הרבה דרכים רוחניות, ויש כאלה שמכילות מרכיבים כאלה ומרכיבים אחרים, חלק מן המרכיבים הם ספציפיים לדרך, אולי לא תמצאו אותם בלמרים. יש דברים שגם אם הם חסרים בדרך, אפשר להגיע להרה. ויש דברים שבלעדיהם, אם הם חסרים בדרך, אי אפשר להגיע להרה. ומה מדובר? אני חושב במיוחד מדובר בלימוד על הריקות. הלימודים של הדרכים הרוחניות למיניהם, אולי לא כמו שהם היו במקור, אבל כפי שהם התפתחו במערב, הרבה פעמים המרכיב הזה של הלימוד על הריקות, או שהוא לגמרי חסר, או שהוא מאוד חלקי. ובלי השלמת החוכמה, אי אפשר להגיע להרה. יש דברים שחיוניים, ויש דברים שפחות חיוניים. הגדולה של הלמרים, שיש בו את כל מה שחיוני, ובסדר הנכון. אפילו מרכיב אחד חיוני לא חסר. וכפי שהתחלתי להגיד, יש בו את הברכה הזאת, שאפשר לראות את כל ה... החוכמה העצומה הזאת שהבודה לימד משך 50 שנה, בתוך תקופה קצרה אתם יכולים לקבל, לא את כולה כמובן, אבל את האסנס שלה, את התמצית שלה, את הברכה שלה, מה שמאפשר להתקדם מהר מאוד לשלבים מתקדמים, גם אם אתם עוד לא שולטים בכל פרטי הפרטים של כל מה שהבודה לימד. יש מבנה שהוא שלם ויש חזון שהוא שלם. כאמור, הבודה לימד את הלמרים בסוטרות של הפראז'נה פרמיטה, קשה מאוד ללמוד את זה משם. הסוטרות האלה הן מאוד מפורטות, יש בהן קצרות, כמו סוטרת הלב, שזה הכי קצרה ביניהן, ויש בהן מאוד ארוכות ומפורטות, שתופסות כרכים על גבי כרכים. קשה מאוד להוציא את התמצית הזאת משם. הסוטרות האלה יש להן תפקיד מאוד חשוב ללימוד שלמות החוכמה, אבל אם רוצים לימוד תמציתי, זאת לא הכתובת. ולכן גם הצורך שנוצר בפיתוח של הלמרים. הכתב שלנו נקרא כמו תקציר על המרים. כמה מילים על ג'טסון קאפה, על המדהימות של האיש הזה. כאמור הוא חי בסוף המאה ה-14, תחילת המאה ה-15. הוא כתב בימיו 10,000 דפים, שזה היה חריטה על עץ. היום לכתוב במחשב 10,000 דפים זה אולי לא כזה הישג ניכר, אבל אז זה משהו שהוא לא יאומן בשביל בן אדם לכתוב. רק לתת לכם קנה מידה, בכל אחד מהדפים היה ריכוז מדהים של חוכמה. במנזרים יש להם 5 מקצועות עיקריים, אם הם מגיעים ל-100 דפים בנושא מסוים, זה הרבה. אף אחד לא מכסה את הכל, אף אחד לא מסוגל. כל דף הוא פתח לאחר כך הרבה ביאורים. הכל מאוד ענייני ומתומצת וגאוני. ואתם חושבים, אם הוא הספיק את כל זה, הוא בטח בילה את כל חייו בזה, מסתבר שלא. מסתבר שמחצית מחייו הוא בילה ברטריטים ובתפילות, מרבית חייו הוא בילה במדיטציה, ובנוסף, הוא יסד את כל המנזרים החשובים בטיבט, הוא יצד חגים בטיבט, הוא היה פעיל באין ספור תחומים. הוא היה גאון גדול גדול, אולי אחד הגדולים ביותר שקמו אי פעם לאנושות. הלמרים צ'מו, שזה הלמרים הארוך שהוא כתב, הוא נחשב ליצירה הנפלאה ביותר בספרות הטיבטית. הוא גם כתב למרים באורך בינוני, וגם את הלמרים הקצר הזה שאנחנו נלמד, וגם כתב עוד הרבה. הלמרים שאנחנו נלמד, יש לו שני שמות. השם הראשון שלו מאוד יפה, ג'ז, זה העברה הראשונה מהשם של ג'סון קאפה, זה תואר הכבוד של ג'סון קאפה, ג'ה. ניאמקור ביחד זה ביטוי בטיבטית שהוא מאוד יפה, פירושו שירת חיי, שירת חיים. אז זה שירת החיים של ג'ה, וכשאומרים ג'ה לבד, אצל הגילוקפה, זה ג'סון קאפה. אז ג'ה ניאמקור, הוא קרא לזה בלי הג'ה, הוא קרא לזה שירת חיי, או השיר של חיי הרוחניים. אז זה שם אחד ללמרים הזה. ומה זה אומר השם הזה? מאוד מעניין. השם הזה אומר שהוא כותב את זה מתוך התנסות אישית. בניגוד לעל סמך הרבה כתבים ומובאות ואסמכתות, זה לא יהיה לימוד כזה. זה יהיה לימוד שבא מהלב שלו, מתוך ההתנסות האישית שלו. וזה הרבה פעמים הלימוד הכי חזק של למה יכול לתת לכם, מתוך ההתנסות האישית שלו. אחד הדברים הנפלאים שקורים בדיימן מאונטן, שיש לנו את השילוב הזה גם מתוך ההתנסות של הלמות שישבו בריטריט הארוך, גם לגבי עצם התובנות של הדרך וגם לגבי אופן הביצוע מתוך הניסיון. הרבה פרטים על איך, לא רק מה. ואנחנו מקבלים את זה בצורה מדהימה, ממש גשם של טיצ'ינג בכיוון הזה, וגם את המה, את התכנים, את המשמעויות. זה בא ומתבסס על ניסיון חייו. מתוך התרגול שלו עכשיו הוא מלמד אותנו איך. זה המאסטר שמלמד את השוליה איך עושים את זה. זה צד אחד. השם האחר שלו זה למרים דודון. למרים דודון, למרים אנחנו כבר דיברנו. דודון פירושו המשמעות המקוצרת של הלמרים או תקציר הלמרים. ככה הוא קרא לזה. והוא מותח את הלמרים בקידות. חמשת הבתים הראשונים שעליהם נדבר היום, הם קידות. ופה יש לכם 16 בתים מתורגמים בטקסט שקיבלתם. זה לא כל הלמרים דודון. בלמרים כולו יש, אני חושבת, משהו כמו 24 בתים. המשך יבוא, כרגע יש לכם 16 בתים. אז מתוך ה-24-25 בתים, אפשר לספור אותם בצורות שונות, חמישה מוקדשים לקידות. זאת אומרת, הוא עוד לא הגיע לגוף. הגוף מתחיל רק אחרי שהוא גומר את הקידות. ואפילו עוד לא מתחיל את הגוף בבית שש, אחר כך הוא מתחיל עם השושלת. אחר כך הוא מתחיל לשבחים ללמרים, ורק בבית 11 מתחיל ללמרים עצמו. אז קודם יש קידות, אחר כך יש שבחים, ורק אחר כך מתחיל ללמרים. אז תחשבו, מבחינת אחוזים, אחוז עצום הולך לקידות כבוד. גם אצל הפרשן שנשתמש בו, אחוז דומה הולך לפיאור הנושאים האלה. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שזה חשוב. ואם ג'סון קאפה בחר לכתוב משהו מקוצר, ובתוך זה 20-25% מזה זה קידות, זה אינדיקציה למה יעבוד בשבילנו בדרך. כי הוא מלמד אותנו איך לתרגל מתוך ניסיונו האישי. ומה שזה אומר לנו, שכל תרגול שאנחנו הולכים לעשות, אם אנחנו רוצים שהוא יצליח, אנחנו חייבים להתחיל בקידות לשושלת שדרכה זה בא. ולזה יש משמעות עצומה. זאת אחת הסיבות למה אנחנו תמיד פותחים במנדלה. אנחנו תמיד מתחילים במתן תודעה ויצירת התייחסות של תודעה למורים ולשושלות שהעבירו לנו את הדרך. ואנחנו עושים את זה מה? 3 דקות ואז מדברים שעתיים. זאת לא הפרופורציה הנכונה. הפרופורציה הנכונה זה כמו אצל המסוברים פה שעושים חצי שעה בהתחלה, חצי שעה בסוף. אם להיות נאמנים למה שג'סון קאפה מלמד אותנו כאן. הוא אומר, צריך לעשות את זה הרבה. דיברתי איתכם קצת על שושלת, נכון? הרעיון הוא, זה כאילו, למה לוחש לכם באוזן איזה סוד, הוא נותן לכם איזה כלי שיכול להביא אתכם למקום יותר טוב, למקום של אושר. והשושלת הזאת זה מין שושלת של אמת שאחד לוחש לאוזן של השני. והחוכמה היא שהלחש יגיע, שהכל יגיע בלי טלפון שבור, שזה יגיע נקי. שהבודה שלחש באוזנם של התלמידים, והם העבירו לתלמידיהם, שכל זה יגיע אלינו טהור ונקי לחלוטין, כדי שנוכל אנחנו להגיע להערה. כי ברגע שנכנס אפילו סילוף קטן, הדרך לא טהורה, אז אין הערה. ויש הרבה דרכים רוחניות שאנשים מלמדים בעולם. חשוב בכל דרך כזאת שאתם בוחנים לבדוק את השושלת. מאוד חשוב. מאיפה היא באה? מאיפה בא הפיצ'ינג הזה? האם הוא בא ממישהו שעשה את זה בעצמו והגיע? האם זה בא מישות מוערת? ואם כן, האם השושלת נשארה תאורה? האם אנחנו יכולים לבדוק שזה הגיע בצורה תאורה? האם יש אסמכתו? האם יש ראיות שהדבר הזה ראוי? ופה הוא מתחיל לעשות את זה, הוא מתחיל למנות לנו דרך הבתים האלה שבהם מוקד קידות, הוא אומר לנו, מפה זה עבר לפה, מפה זה עבר לפה, מפה זה עבר, וכל הדברים החשובים ישנם שם. כי אנחנו רוצים להגיע למקום שמעולם לא היינו בו. אנחנו רוצים להגיע למקום מואר שמעולם לא היינו בו, ומעולם לא עשינו את הדרך הזאת, אנחנו לא מכירים אותה. אז אנחנו צריכים שנוכל לסמוך על מורי הדרך שלנו, שהם לא יוליכו אותנו שולל. ולכן מאוד חשוב כל הקטע של מאיפה זה התחיל ומי השושלת. והאם אפשר להצביע על שושלת, האם היא שלמה. לכן גם כל כך חשוב הקשר למורה שלכם, זה לא הנושא העיקרי שלנו בסדנה הזאת, אבל אתם רוצים לראות ממי הוא למד. אז אני אגיד לכם את השושלת שלי. יש לי שורה של מורים שמלמדים אותי עכשיו. העיקריים כרגע זה גשם מייקל ולמה קריסטילה. הם שניהם תלמידים של קן רינפוצ'ה, שגם אני הייתי תלמידה של קן רינפוצ'ה, אז הוא גם מורה עיקרי וחשוב אצלי. קן רינפוצ'ה, המורה שלו היה טריג'ון רינפוצ'ה, שהיה החונך של הדלאי לאמה הנוכחי גם, איש מואר. טריג'ון רינפוצ'ה, הלאמה שלו היה פבונקה רינפוצ'ה. ומפבונקה רינפוצ'ה, השושלת רשומה. אפשר ממש להצביע איך היא הולכת לג'טסון קאפה, איך היא חוזרת ללמה עטישה, זה רשום, אנחנו יודעים את כל השמות. ומלמה עטישה, דרך ההודים ישר לבודה. אז השושלת ישנה, קיימת, אני תכף אספר לכם מי הפרשן שלנו. הפרשן מתחיל את הפירוש שלו בזה שהוא קד קידה לסומטי קירטי. סומטי קירטי זה בסנסקריט השם הנזירי של ג'טסון קאפה. ג'סון קאפה קראו לו גם לא סנג דרקפה, לא זה מיין, סנג זה טוב, לא סנג זה התודעה הטובה או התודעה הצילה. דרקפה זה מהולל או מזהיר. אז זה השם הנזירי של ג'סון קאפה, לא סנג דרקפה. בסנסקריט זה סומטי קירטי. סו זה טובה, מטי זה מיינד, קירטי זה נודע לתהילה. אז הוא קד קידה לסומטי קירטי. אז הפרשן, שהשיעור שלנו מבוסס על הפירוש הזה, כשהוא מתחיל את הפירוש ללמרים, הוא עצמו בפירוש שלו מתחיל עם קידות. לא רק ג'טסון קאפה, בטקסט המקור מתחיל עם קידות, גם הפרשן מתחיל בקידות. מה שאומר לכם, עד כמה זה חשוב העניין הזה של לתת תודה לשושלת. הברכה באה מהשושלת. בלחישה שעוברת אליכם דרך הפה של הלמה שלכם. וזה החוט. אחד הפירושים של סוטרה זה חוט. אחד הפירושים של טנטרה זה הזרם הזה, שזה עובר בזרם ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד, מסורת נקייה וטוב. והפרשן הולך והוא מפליג בשבחו של ג'טסון קאפה, הוא אומר, אני קד לשמש, למורה, לראשון לבעלי הסגולה, ידיד אחד ויחיד של פרחי הלוטוס ברי המזל, שפעולותיו הקדושות לעזרת הזולות מתעלות בהדר, רתומות לסוס המהיר של הבודיצ'יטה הנשגבת שלו, בהירת כבוד הניקד לרגלי מורי הקדוש, המנתח ומפרש בצורה מעולה משמעות עמוקה, שאחרים שהם בעלי תודעה חכמה מצאו הקשה להבנה. פעולות הצילות של כאלה הן אשר הפכוכה לנודע לתהילה. אז הוא מתחיל קודם כל בלשבח את המקור שממנו הוא קיבל את הידע הזה, שזה במקרה הזה ג'טסון קאפה. זה הפרשן שחי 300 שנה יותר מאוחר. כאילו על ידו ונותן לו תודות, למרות שזה מרחק של 300 שנה ביניהם. שוב, ההתייחסות הזאת של יראת כבוד והערכה וצודה, וזה כמעט מכתב אהבה אם תרצו. היא זאת שפותחת את הלב כדי שהלחישה הזאת של המסורת תבוא אליי באופן מלא. כי זאת לחישה, זה לא עניין קל לקלוט. זה לחש, אני צריכה לחדד מאוד את ההקשבה שלי כדי לקלוט אותה. ואיך מחדדים את ההקשבה? על ידי הפתיחה הזאת של הלב. איך פותחים את הלב? על ידי מתן תודה הזה והכרת תודה והערת כבוד. אז זה מה שעושה הפרשן, זה מה שעושה ג'יסון קאפה. הרעיון הוא שהלמות של השושלת באו אלינו, הם כולם למות מוארים, הם כולם זכו להערה דרך התרגול של הטיצ'ינס האלה, ואם הם יצורים מוארים, אז הם אוהבים אותנו מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לתאר, מעבר לכל אהבה שאנחנו יכולים אי פעם לאהוב את עצמנו אפילו, וכל מה שהם רוצים זה להביא לנו אושר, ויש להם גם את היכולת, הם יודעים מה הם צריכים לעשות כדי להביא אותנו לאושר. אם הם מוארים, אז הם יודעים כל רגע, הם יודעים כל דבר. הם יודעים עבר ועתיד. הם יודעים מה אנחנו חושבים ברגע זה. הם ידעו לפני ביליון שנה מה אנחנו נחשוב ברגע זה ומה נצטרך לשמוע ברגע זה. הכל פרפקט. הכל בנוי להביא אותנו אל האושר. אז בואו נתחיל עם הקידות, וזה יהיה הנושא שלנו הערב ובזה נפסיק. אז הוא מתחיל עם הקידה לנסיך של השקיה. בואו נקרא יחד, בית ראשון. אשתח קידתי לנסיך של השקיה, לגופו הנשגב שנוצר מן הטוב המושלם של מיליון חסדים, לדיבורו הנשגב שמממש משאלתם של אינספור יצורים בעולם, לתודעתו הנשגבה שרואה לאשורו כל דבר של הדעת ניתן. נעצור כאן. מי זה הנסיך של השקיה? זה הבודה. זה הבודה שהיה לפני 2500 שנה. הוא בא משבט שנקרא שקיה באותה תקופה. אמרו שקיה? טופה. השקיה כאמור זה השם של אותו שבט היסטורי בהודו עתיקה לפני 2500 שנה, שהאבא של הבודה היה מלך של השבט הזה, ובודה היה יורש העצר. באותו זמן הוא לא היה בודה, הוא היה הנסיך סידרתה. טופה פירושו בעל הסגולה. ופה מתכוונים בעל הסגולה הספציפי, הבודה הספציפי שבא משבט השקיה. יש הרבה סיפורים על חייו. יש סיפור למשל שבבני שבטו היו נתונים בהרבה מלחמות עם שבטים אחרים. יש איזה קטע שמתואר מלחמה בין השבט הזה ושבט אחר, ובאים מהשבט השני להרוג את בני שבטו, והוא כבר מואר, זה כבר אחרי שהוא זכה להערה. באים עם שבטו לקפוס אצלו מקלט כדי למלט מן האויב שמחפש לאורגם, והם באים ונתחבים מאחוריו ואוחזים בגלימותיו, והם נהרגים אחד אחד. יש סיפור כזה. ומה זה אומר? זה אומר לנו מה זה מקלט. מקלט הוא לא דבר פיזי. אתם לא יכולים לבוא אל הבודה ולהתחבא מאחוריו. הוא לא יכול לקחת מכם את הקרמה שלכם. בודה לא יכול לעשות את זה. אילו היה יכול, היה כבר עושה את זה. מקלט הוא דבר מנטלי, לא פיזי. גם המקלט עצמו הוא דבר מנטלי, וגם האובייקט הוא מנטלי. אין דבר פיזי שיכול להגן עלינו, אין הליכה פיזית לאיזה מקום שיכולה באמת להגן עלינו. המקלט האולטימטיבי הוא מקלט בתובנות שנרכוש בליבנו ובחמלה שלנו, וזה באמת מגן עלינו. החמלה מגינה עלינו. אדם שעושה הרבה חסד הוא מוגן. ואם יש גם תובנה בליבו, אז הוא מוגן. איך הוא מוגן? כי הוא מפסיק לייצר את הקרמות שמביאות את האויבים ואת הפוגעים. כי הוא מבין. אז זאת ההגנה האולטימטיבית. ועכשיו יש תיאור מאוד יפה בהמשך הבית, אחרי שהוא אומר, אשתח קידתי לנסיך של השקיה, הוא מסביר לנו מה זה בודה. תוך כדי שהוא קד לבודה, הוא מסביר לנו מה זה בודה. וזה מאוד יפה. ויש פה שלושה מרכיבים. המרכיב הראשון זה שורה 2 ו-3. הוא אומר, לגופו הנשגב שנוצר מן הטוב המושלם של מיליון חסדים. אז כבר הוא מדבר על הגוף של הבודה. הגוף, כמו כל דבר אחר, לא קיים מצד עצמו. אין לו קיום עצמי משלו. הוא לא בא מנסיבות חיצוניות. כמו כל דבר אחר, גם הגוף הוא תולדה של קרמה. הגוף הפיזי שלנו, של כל אחד מאיתנו, הוא משקף את הרוחניות שלנו. לא רק בחיים האלה, בעיקר בחיים קודמים. הגוף הפיזי שקיבלנו בחיים האלה, משקף מי היינו בחיים קודמים. לאו דווקא אלה שקדמו מיד, סדרה שלמה של גלגולים. אם יש לנו גוף אנושי, זה בגלל שעשינו המון חסד. זאת קרמה מאוד נדירה, מאוד 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 נדירה. נדבר על זה בהזדמנות אחרת, על הנדירות של הקרמה הזאת. זה אינדיקציה שעשינו הרבה חסד בעבר, בגלגול קודם ובגלגולים הקודמים. אם אנחנו גם בגוף אנושי וגם יושבים פה ומתעניינים בדרמה, זה קרמה של אחד למיליון אולי, בין בני אדם. זה מאוד נדיר. תסתכלו כמה ביליוני אנשים יש, כמה מהם בכלל מתעניינים בדרך רוחנית, כמה יש להם את התנאים בכלל להתעניין בדרך רוחנית. אז זה כבר חסד מאוד מדהים שעשיתם, שהביא אתכם לפה. מאוד מדהים. אם אתם גם בני אדם וגם בשיעור דרמה, זה כמו דיינו כזה, אם אתם גם בני אדם וגם בשיעור דרמה וגם קולטים ומגיבים טוב למה שקורה ומתעניינים וקשיים לא גדולים מדי, זה חסד מדהים. אז אם אני אפגוש את הידידים שלכם ואני אגיד עליכם שאתם מדהימים ביותר, אז תדעו שאני לא מגזימה. זה לגמרי unbelievable. להיות כאן ולהתעניין, להיות בן אדם בכלל ולהתעניין בדרמה, וגם להגיב טוב לדרמה. יש אנשים שמתעניינים בדרמה, אבל מגיבים בצורה כל כך פוסלת או מגנה. אתה כבר מתעניין, אתה כבר אחד ממיליון. עכשיו, תן לזה צ'אנס. עולים מכשולים. יש אנשים שהם גם בני אדם, גם באים ומתעניינים בדרמה, יש להם תנאים להתעניין בדרמה, הם גם קולטים טוב, וגם יש אנשים שמתחילים לשמוע את הדברים האלה, מתחילים לשמוע הריקוד והאור סמר להם. או שבאות דמעות להם, כי זה כל כך, כל כך עמוק מהדהד להם. יש כאלה. אלה בכלל יקרי מציאות ביותר. אז במידה שאתם פה, זה כבר קרמה שלא תאומן. אבל יש לנו עדיין גוף שמתבלה ומזדקן. זה בא מקרמה שלילית. זה האספקט השלילי בקרמה שלנו. במידה שיש לנו איזה שהם פגמים בגוף, איזה שהם תקלות בבריאות, זה אינדיקציה למגעים רוחניים ולקרמות שליליות שהפשילו. אז אנחנו מין שטנס כזה, של מצד אחד קרמה מדהימה שגרמה ללידה אנושית, ולא סתם אנושית, אלא בדרמה וכך הלאה. מצד שני, עוד יש לנו דרך לעשות, עוד יש לנו מה לתקרמה. אם יש לנו אנשים שלא אוהבים אותנו, אם יש אנשים אויבים שמתנכלים לנו, אם יש לנו בוסים שצורכים עלינו, כל אלה קרמות שליליות שאיתם בנו. שהן עדיין מצויות בזרם התודעה שלנו, אחרת כבר היה לנו את הגוף של הבודה. הוא אומר, מאיפה בא הגוף של הבודה? הגוף הנשגב הזה של הבודה, שתקף נתאר אותו, הוא בא מביליונים, ביליונים, ביליונים של מעשי חסד. הגוף של הבודה בא מחסד. לכן גם אומרים שבדרך להערה אנחנו צריכים לצבור את מכלול החסד. מכלול עצום של חסד. צריך לעשות המון חסד בעולם. אתם צריכים להביא לשלום במזרח התיכון. ולהמשיך לא לעצור שם. כל אחד מאיתנו צריכים לעשות המון המון חסד. וצריך ללמוד איך עושים חסד. ולהכין את עצמנו כדי שיהיה לנו את השרירים של החסד. כי כשאנחנו מתחילים לצעוד בדרך, אנחנו נורא רוצים לעשות טוב, אבל לפעמים עוד לא מסוגלים. עוד יש לנו מכשולים, אנחנו עדיין אחוזים מדי בכל מיני זהויות שלא מאפשרות לנו להמריא. אז בדרגה בדרגה אנחנו אומרים שצריך לפתח את השרירים של החסד, את היכולת לעשות חסד. זה מה שהבודיסטוות עושים. בדרך שלוחם הרוח, הם מתאמנים בלעשות יותר ויותר חסד. וזה אימון. וכל אחד יכול להגדיל את היכולת שלו לצבור חסד, וחייב לעשות את זה בדרכו. וכבני אדם, יש לנו את הפוטנציאל המדהים להגיע להערה בחיים האלה. יש המון פלנטות מאוישות, יש הרבה יבשות בכל מיני מקומות. לא כל מי שנקראים בני אדם בכתובים, יש להם את כל היכולות האלה. לנו יש, אז בין השאר בקורס ויניה דיברנו, אלה מייבשת הצפונית שיש להם אורח חיים קבוע, למשל אפילו לא יכולים לקבל נדרים, הם לא יכולים להגיע להערה. לנו יש את כל מה שצריך. יש לנו פיזית כל מה שצריך, יש לנו גוף שהוא אידיאלי דרכו להגיע להערה, ואנחנו חיים בתקופה שיש טיצ'ינג של הבודה, ויש טיצ'ינג טנטרי בעולם, תכף נדבר עד כמה זה מדהים ונדיר. ככל שמתקדם בדרך, במיוחד בשלבים המתקדמים של טנטרה, הגוף מתחיל לשקף את הפנים, את הרוחניות שלנו. רק בשלבים המתקדמים של טנטרה, מתחיל לחול השינוי הגופני הזה. ואז זה מתחיל לקרות מהר. אנחנו בונים, בונים לאט לאט את כל הצנאים, את כל ההכנה, ואז כשמגיעים לשם, השינוי קורה מהר. הגוף הזה, הוא עובר טרנספורמציה. הוא יתחיל לשקף את השינוי הפנימי שלכם. במידה שיש לנו גוף כרגע, שאיננו כזה, הוא מבטא את זה שבעבר לא השכלנו או לא הצלחנו, או להיכנס לטנטרה בכלל, או לתרגל אותה היטב. להבין את הטיצ'ינג, לקבל את הטיצ'ינג וליישם אותה היטב. וכשהגוף הזה יעבור את הטרנספורמציה ויגיע לגוף המואר של הבודה, יהיו לו מאפיינים מסוימים. יהיה לו צורה מדהימה, יהיה לו את הסימנים של הבודה. כל הדברים האלה מופיעים כשהמיינד טהור לחלוטין, כשטיהרנו מה שצריך לתאר. ולכל אחד מאיתנו יש את היכולת לתרגל את הלימוד הסודי של הבודה, בגלל שיש לנו את הגוף הזה, ובגלל שפגשנו את הטיצ'ינגס האלה. זו הזדמנות היא מדהימה, לגמור את זה בחיים האלה, או לפחות לתת לזה צ'אנס טוב. כי גם אם זה לא נגמר בחיים האלה, זה נגמר זמן קצר אחרי זה, ואחרי זה יהיה כולו מדהים, אז לא צריך לדאוג. רק צריך לעשות את הפרקטיס ולשמור על הנדרים. שתי השורות הבאות של הבית מדברות על דיבורו הנשגב, שמממש משלטם של אינספור יצורים בעולם. אז קודם דיבר על הגוף של הבודה, עכשיו מדבר על הדיבור של הבודה. הדיבור הנשגב של הבודה. הדיבור של הבודה ממלא את כל המשלות של כל היצורים. מה זה נקרא כל המשלות של כל היצורים? השאיפה שלהם לאושר. כל היצורים שואפים לאושר. כל היצורים רוצים להגיע לאושר אולטימטיבי שאין בו שום סבל ושום סיבות לסבל. והבודה, דרך הדיבור שלו, הוא מניע את גלגל הדרמה אצל אנשים ומאפשר להם להגיע למקום הזה. אנחנו נדבר על זה יותר מחת, ואני רק אסיים לכם כדי שיהיה לכם חומר למחשבה. שתי השורות האחרונות, לתודעתו הנשגבה שרואה לאשורו כל דבר של הדעת ניתן. אז פה מדבר על המיינד הנפלא של הבודה, שיכול לראות כאמור עבר הווה עתיד, יש לו ידע כל, על כל הפלנטות, על פרטי הפרטים, כל פרט או פרט בדיוק, הכל באופן סימולטני, בו זמנית, ובאותו זמן, הוא גם רואה את הריקוד של כל התופעות בו זמנית, רואה את התופעות ברמה הקונבנציונלית, היחסית, וגם את הרמה האולטימטיבית שלהם, את הריקוד שלהם. רק הבודה יכול לעשות את זה. אז פה הוא נותן הלל לגוף, לדיבור ולמיינד של הבודה. מאיפה קיבל הבודה את היכולת הזאת להביא כל יצור להערה באמצעות הדיבור שלו? אנחנו אומרים שהמקור ליכולת המדהימה הזאת של הבודה, ופה מה שנכון לגבי שקיימוני, נכון לגבי כל ישות נאורה, שכולם כרגע בודה בשבילנו. היכולת הזאת באה מהחמלה הגדולה. בגלל שהבודה יש לו את החמלה הגדולה על היצורים, החמלה הזאת היא מדרבנת אותו להוציא אותה מסבל. הוא לא יכול לשאת שהיצורים סובלים. ובמשך הרבה זמן כבודיסטווה, לפני שהיה בודה, הוא התאמן בלחפש. איך להוציא אותם מסבל, כי הוא לא יכול היה לשאת את הסבל שלהם. והכמיהה הזאת, העצומה, להוציא אותם, השתקקות עצומה, פה אנחנו רוצים השתקקות במובן החיובי של המילה, במובן הטהור של המילה, ההשתקקות הזאת להוציא את היצורים מסבלם, היא זו שפיתחה בו את הידע כל. זה היה הזרע הקרמי, הזרעים הקרמיים לפתח ידע כל באים מתוך החמלה הגדולה. באים מתוך האהבה הגדולה ליצורים. והתוצאה היא שהבודה יודע בדיוק מה כל אחד צריך, ומלמד אותו בדיוק מה שהוא צריך, בזמן שהוא צריך כשהוא כבר מסוגל לקלוט, ובאופן שהוא מסוגל לקלוט. ולפעמים הוא בא, ויש תיאורים מאוד יפים בסוטרות, לפעמים הבודה בא כרחש של עלים למישהו שמביא לו תובנות, או כהמיית הגלים, יש תיאורים נורא יפים איך הבודה יכול לבוא. הבודה המסורתי מדבר בסנסקריט, וכל יצור ויצור שומע את זה בשפה שלו. זה אחת מהסגולות הנפלאות של הדיבור של הבודה. לכן צריך ללמוד סנסקריט. ויש לדיבור של הבודה נאמר 60 סגולות מופלאות, זאת אחת מהן, שכל אחד שומע את זה בשפה שלו. והוא יכול לבוא בצורות שונות ליצורים שונים. אז ג'טסון קאפה כאילו כותב פה מכתב אהבה לבודה. הבית הזה הוא מכתב אהבה לבודה, שיר הלל לבודה. אז יש פה עוד אספקט בבית הזה, חוץ מהקידה עצמה, זה אהבה הגדולה. הוא קד פה לבודה שקיימוני. למרות שבודה שקיימוני חי 2000 שנה לפניו בערך, הוא מרגיש אותו קרוב קרוב. הוא לא מישהו מלפני 2000 שנה, הוא קרוב קרוב, כי הטיצ'ינג שלו כל כך קרוב לליבו, וכל כך מביא לתמורה אצלו. ג'טסון קאפה כתב במקום אחר, יצירה שלמה, ארוכה, שנקראת שיר הלל להתהוות המותנית, זה ה-Dependent Origination, זה ה-12 חוליות של גלגל החיים, הוא כתב שיר הלל להתאבות המותנית, שזה הצד השני של המטבע של ריקות. ובכל השיר הזה הוא שיר אהבה לבודה. הוא ממש משתפך באהבתו לבודה על זה שלימד אותנו היצורים את הדרמה שמלמדת ריקות והתאבות מותנית, שמאפשרת היצורים להגיע לכל עושר. מאיפה באה האהבה הגדולה הזאת? למישהו שחי 2,000 שנה קודם לכם. זה רק אפשרי. מישהו צועד בדרך ומתחיל לממש אותה ורואה מה זה יעשה לו, את האושר הגדול שזה יוצר בליבו, ואז הוא לא יכול להפסיק להשתפך. הרבה פעמים שאתם מוקשים למה טיבטים גדולים, שעשו את הדרך וממשו חלקים גדולים של הדרך, אתם רואים איך הם מדברים על הלמות שלהם, ותמיד הם משתנקים ובאות דמעות לעיניים, ויש אהבה עצומה, וזה אינדיקציה שכמה טוב היה התרגול שלהם. זה אינדיקציה שהם תרגלו היטב וממשו את הדרך, ואז הם יודעים באמת להעריך. זה לא רק מן הפה ולחוץ, כי זה הנוהג וכי צריך לתת כבוד, אלא זה כבוד מעצם ההוויה שלו, כי הוא יודע שכל עושרו תלוי בגלגל הדרמה שהלמה הניע בו. הלמה דיבר, הלמה לימד, וזה הסתובב אצלו, והוא מימש את התובנות בליבו. אז יש פה הרבה אספקטים בבית הזה. תאר לנו מה זה גוף הדיבור והמיין של בודה, הוא בא עם האהבה הגדולה הזאת לבודה, הוא אומר לנו מה זה מקלט, הרבה דברים מתחבים פה בתוך הבית הקטן הזה, וכאמור יש הרבה יצורים בעולם שאפילו לא יכולים להתייחס אל הבודה, או שהם חיים בעולם שבו הבודה בכלל לא הופיע, או שהם נמצאים במקומות שהם המון סבל, אלה בגיהנום הסבל מטריף את דעתם, הם לא יכולים לשמוע שום דבר, הם כל כך מתייסרים, או הרוחות הרעבות הם כל הזמן מתרוצצים במצוקה נוראית של מחסור. רוב היצורים בעולם אפילו לא יכולים להתייחס למה שלבודה יש להציע, או שלא פוגשים אותו. ככה שכבר זה קורה, כשמישהו מבין מה נפל בחלקו, התודה היא גדולה ויראת הכבוד גדולה. אנחנו נפסיק כאן, ומה שהייתי רוצה לפני שאתם נרדמים, תעשו קצת הגייה על הבית הזה, על מה זה להגיע להרה, מה זה להיות בודה, ותנסו להמחיש את זה לכם, תקרבו את זה אליכם, תתקרבו אתם בזה, אוקיי? סומה בפרחים אדויה, עם הרצילי יבשוך לארבה, בחמה ולבנה, היא ידויה, ופנימים של כל חסד הם לאתר, בליבי ירחנה, אלך אגישנה, כגן של עדנת העם, בליבי ירחנה, ולך אגישנה, כגן של עדנת הערה, אור ייתן אובך, לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו טוב. אילם גורת נמנדרה כאן מיריית היעני. ובואו נקדיש. בזכות עשייתי זו הרוחה, ישלימו נא כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים נסגבים, אשר משני אלו בנובי, ובכך לא יזכו בטופים נסתבי, אשר משני אלו בנובי.